אם אנחנו מתחילים, כתבב א', ירמיהו כתבב א', ויאמר השם אליי, אם יעמוד משה ושמואל לפניי, אין נפשי אל העם הזה, על פניי ויצאו. אנחנו תמיד נושאים לדבוק בצדיקים, גם בני זמננו, גם בני זמנים קודמים, שזכויותיהם יעמדו לנו, וכאן אנחנו רואים מין אמירה כזאת, שגם אם יבואו הצדיקים הגדולים והמיוחדים במעשיהם, משה ושמואל, ככל שאנחנו עומדים עליהם אנחנו מתרשמים גם האישיות של שניהם וגם המעשים של שניהם, שממש בנו את העם כל אחד בזמנו. ובכל זאת זה לא יעזור אם הם ילמדו זכות. אני חושבת שדווקא בדור שהמקדש יגן עלינו צריך להעביר את האחריות לעם. כמו שהמקדש לא יגן עליכם, ככה גם לא קדמוננו וצדיקינו יגנו עליכם. אתם צריכים לקחת אחריות על ההתנהגות של הדור. בהמשך אנחנו רואים כאילו משהו הפוך. בואו נסתכל בפסוק ד', שם כתוב, ונתתים לזהבה לכל ממלכות הארץ בגלל מנשה בן יחזקיהו מלך יהודה על אשר עשה בירושלים. אנחנו אומרים, רגע, או שהקדמונים משפיעים עלינו לרעה. אם הצדקנות של משה ושמואל לא תעמוד לנו, למה הרשעות של מנשה כן עומדת לנו? אומר על זה המצודות, בעבור שאחזו במעשה מנשה. נכון? יש לו עבירה מאוד גדולה, כאילו יש לו אבון עצום בזה שהוא השפיע לדורות רוח של טומאה בעם, ועבירה גוררת עבירה, ומתי ייגמר כל התהליך הזה, ועבירה מטמטמת וכבר קשה לעשות חשבון נפש וכל זה. אבל זה רק בגלל שהם אחזו את המעשים שלו ולא התאמצו להתנער, לכן האבונות שלו הם אלה ש יאנשו בגללם. היי, כי מי יחמול עלייך ירושלים, ומי ינוד לך, ומי יסור לשאול לשלום לך? דרך אותה קינה, נכון? זה מזכיר את איכה, שגם היא נכתבה על ידי ירמיהו. דרך אותם מילים אנחנו מבינים איך משתתפים בצערו של מי שסובל, נכון? אז קודם כל חומלים עליו, אחר כך ינוד. צריך להסביר מה זה ינוד, יש פה שלושה דברים, נתחיל להסביר. חמלה, שזה רחמים. אני חושבת שאין לה יחסי ציבור טובים. כל אחד אומר שלא ירחמו עליי. אני מוכן, איך להגיד, לסבול לבד, רק שלא ירחמו עליי. אבל בתפילת הדרך אנחנו מבקשים, תננו לכם ולחסד ולרחמים בעיניך ובעיני כל רואינו. אנחנו מבקשים שלא רק שאנחנו רוצים שכל רואינו שאף אחד לא ירחם עלינו, שלא נהיה במצב שגורר רחמים. אבל בתפילה אנחנו מבקשים שכולם ירחמו עלינו, נכון? לכן מחסת את הרחמים בעיני כל רואינו. אז סימן שצריך להבין את הרחמים באופן אחר. אם אנשים לוקחים את הרחמים לכיוון של התנשאות, או אפילו בלב איזושהי שמחה לעת, כי אנשים אוהבים לעשות השוואות, ובגלל הסבל שלי מישהו מרגיש יותר טוב מהחיים שלו, זה לא נעים לי. אבל עם רחמים מתייחסים לזה מלשון רחם, הכלה, אהבה. ממילא כשיש אהבה, אז כשלשני קשה גם ש... אז זה המובן הטוב והנכון שעליו אנחנו מבקשים, תננו לכן וחסדו ולרחמים בעיני כל רואינו. אז גם פה.
גם את הרחמים העצמיים, שבן אדם נתקל בזה שהוא מרחם על עצמו, לכן הוא לא רוצה להיות במקום הזה,
שהוא
ירחם על עצמו וגם אחרים.
איזה יופי. אומרת חנה, יש לנו בעיה עם הרחמים גם של אחרים עלינו, כך מרגישים שהם עושים השוואה ואומרים, הוא המסכן ואני הבר מזל. אז תרגיש בר מזל, תשמח בחלקך, אבל לא דרך הצרות שלי. אני לא רוצה שהצרות שלי ייתנו איזושהי שמחה למישהו אחר בגלל שהוא רואה אותי סובל. אבל יש לנו גם בעיה עם הרחמים שלנו על עצמנו. כי הרחמים שלנו יכולים להחליש אותנו, להגיד אני מסכן אז לכן אני חסר עונים, אז לכן אני לא יכול להתמודד עם הצרות שיש לי. כי ואולי אומרת חנה, בגלל הרחמים על עצמנו שיכולים להזיק, אנחנו מפחדים מכל רחמים שהם. אז כמו כל דבר, אפשר להשתמש בו באופן נכון ובאופן לא נכון. והדוגמה אני חושבת הכי חזקה לזה, זה נושא של יחסי אישות, שזה יכול להיות כשזה בתוך מסגרת הנישואים דבר כל כך מחזק, וכשזה באופן פסול זה יכול להיות דבר שובר לגמרי, באופן פסול, כפייתי וכולי, זה יכול להיות דבר שובר. ובכל הכתבות בעיתונים כותבים שכאילו אנשים שסבלו מהדבר הזה בכפייה, כותבים צריך ללמוד לחיות עם השובר הזה כי הוא לא נרפא. אז זה ממש הדוגמה הכי קיצונית. אז ככה בעצם באופן אולי פחות קיצוני, כל שאר המידות, רחמים, יכולים להיות, אפשר להשתמש בחומר הגלם הזה באופן שמחליש, אני מחליש את עצמי או אחרים מחלישים אותי, אבל גם באופן שמחזק, כי זה נותן תחושה של באמת השתתפות. אני חושבת שאף פעם שמעתי, טובה תרשי לי להגיד בשמך, פעם טובה אמרה, מי שלא עבר התמודדות עם קושי בפוריות, לא יבין מה זה. אז אף על פי שאנחנו יודעים שאנחנו לא מבינים, אנחנו רוצים במידה שאפשרי לנו כן להתקרב, כן להיות נושא בעולים חברו, כן לנחש איך אפשר להרגיש עם המצב הקשה הזה. וככה עם דוגמאות אחרות, כן? אז זה הרחמים, זו תחושה של הצרה שלך, אני מרגיש אותה גם כן. אז זה מי יחמול עלייך ירושלים? כיוון שחמלה זה דבר טוב, אז כשאין חמלה זה חלק מנבואת הפורענות. מה זה מי ינוד לך? אני רוצה שנסתכל שני פירושים. הרד"ק אומר, עניין נחמת האבל וסיפור הצרות עמו, כמו פה נתת מאיוב, אני ציטטתי יותר רחב שיהיה יותר קל להיכנס לזה, וישמעו שלושת רעי איוב את כל הרעה הבאה עליו, ויבואו איש ממקומו, אליפז התימני ובלדד השוחי וצופר הנעמתי, ויוועדו יחדיו לבוא לנוד לו ולנחמו. אנחנו כל כך אנשים מזדהים עם זה, שלפעמים כשהולכים לניחום אבלים של מוות שבא לא בדרך כל הארץ, שאדם מזדקן ובאמת, אלא בדרך פתאומית ומזעזעת, אנחנו מחפשים עם מי ללכת, נכון? לא רק אם אין לנו אוטו, אז אנחנו שואלים למי יש אוטו, כי אנחנו לא רוצים להיות שם לבד. אז גם מול הצרות הגדולות של איוב, באים שלושת רבעיו ויוועדו יחדיו. ואז הם נותנים זה לזה כוח לבוא ולנחם אותו. לבוא לנוד לו. ממשיך הרד"ק ואומר, ובא בזה הלשון, לפי שהמנחמים נדין ממקומם. זה מפה וזה מפה לנחם האבל. אז חוץ מהנושא הזה של תנו זה לזה כוח, תצאו מהמקום שלכם, מאזור הנוחות שלכם, ותטריכו את עצמכם בשביל לנחם. לא מסופר לנו רק את השמות של שלושת רעי איוב, אלא על כל אחד מהם מאיפה הוא בא. והם באו בשלושה מקומות שונים. אז הם בעצם הלכו קודם כל למקום ההתוועדות, ואחר כך באו אליו, כי צריך לנוד ממקומו. והמצדות מפרש, אין מי ינודד בראשו עלייך כדרך המנחמים. גם פה אנחנו מלמדים על איך מנחמים, לפעמים אין מילים. אין מילים ולא צריך בכוח לחפש את המילים. שפת הגוף עושה את העבודה של ההשתתפות. אז אחרי שראינו בדרך החיוב, אז אנחנו מבינים כמה זה קשה. מה שאומר ירמיהו, כי מי יחמול עלייך, מפסוק פרק ט"ו, כי מי יחמול עלייך ירושלים, ומי ינוד לך, ומי יסו לשאול לשלום לך. אנחנו מבינים שלחמול זה מול קושי, לנוד זה מול אבל, לסול, לשאול לשלום זה תמיד, בכל מצב שהוא, ושלושת הדברים המוצלחים האלה, ירושלים לא תזכה להם. וב, את נטשת אותי נאום השם, אחור תלכי, ואת את ידי עלייך ואשחיתך, נלעתי הנחם. חשבתי על הפסוק הזה, עם השם, מה זה נלעתי? התעייפתי. אם השם מתעייף, גם לנו מותר להשתמש בטרמינולוגיה הזאת, באופן פנימי וגם באופן חיצוני. כשהשם אומר לנו, הרי אין עייפות לפניו, אבל הוא כאילו אומר לנו, אפשר להגיד נלעיתי, התעייפתי. לפעמים גם ממעשים טובים, מערוכים, מלהזמין את הנכדים בחופש לקייטנת סבתא, מותר להגיד התעייפתי, כי גם השם אומר, נלעיתי. אם כי פה זה בהקשר של הנחם. פסוק י', אנחנו עוברים לפסוק י'. אוי לי אימי, כי ילידתיני, איש ריב ואיש מדון לכל הארץ. לא נשיתי ולא נשובי, כולו מקלליני. באמת, כל כך קשה. ירמיהו מתאמץ לעשות את תפקידו, את רצון השם, ובכל זאת כולם מקללים אותו. לקלל זה לא רק עין הרע, זה לא לחשוב רעות. זה בפועל בדיבור שהוא הכוח החזק של האדם, האדם הוא המדבר, לנסות להזיק לו. בהמשך נראה שגם שם אותו בתוך מהפכת, מכשיר עינויים. אנחנו יכולים לחשב כמו איזה מכונת כביסה, שובר את כל העצמות בהתהפכויות. בכל דרך ניסו לעצור אותו. ועוד נראה את זה בהמשך. אז למי הולכים? למי הולכים כשכל כך קשה? לאמא. אוי לי אמי כי ילידתיני. אז מהפסוק הזה אני לומדת להשתדל להיות במקום של ילדים, אפשר לבוא, כי לפעמים יש מפוחה. מה, אני רואה את עצמי וחברות שלי, מה לא עושים כדי שאמא לא תדע ולא תדאג? כמה אפשר להסתיר מאמא? כמה, כן? כשהייתי בניתוח, אז הכניסו לי צינורות דרך הפה, לא היה לי קול. אז כבר קודם אמרתי, אם אני מצוננת, אני צרודה. ואז אחרי הניתוח כתבתי לה, אמרתי לה, אני עוד צרודה. ולקחתי לבית חולים בגדים יפים לביקור שלה, להיראות טוב באיפור, להיראות טוב בביקור שלה. ורק אחרי הניתוח, אני חושב שרק אחרי הניתוח, סיפרנו אחרי שהתעוררת מהניתוח, אחרי שכבר היה הסכנה הגדולה, הפחד הגדול חלף. אז אני אומרת, זה יפה מצידנו שאנחנו מגוננים על האימהות שלנו. אבל מצד שני, כאימהות, נסוף לתת לילד את ההרגשה, אני פה בשבילך. אוי לאימי, כשהוא נמצא בקושי כל כך גדול, זה אימאלה, אימאלה, כאילו, לא יכול להיות.
אותי זה מעצבן שהם משתירים ממני, והם משתירים. כל מיני, כמו שאתה אומר, זה מעצבן אותי, אני
אגיד
צריך לדעת.
אבל את זוכרת שזה מתוך אהבה ודאגה.
כן, אבל, כן, נכון, אבל...
בהלכות שמירת הלשון...
כאילו שאתם לא
סומכים
עליי.
בהלכות שמירת הלשון כתוב שלהגיד רע על חברו או להגיד דבר שמצער את חברו, שניהם דיבור אסור.
באמת?
כן.
וואו.
כן. אולי לפעם אחרת אני אביא את הספרונים, את הספרונים של ההלכות מקוצרות, ואני אראה לכם את זה כתוב שם. ובכל זאת, אני חושבת שחלק מזה, זה הטוב לב שלהם, לא נפסיק להאריך את הדאגה שלהם אלינו. ומצד שני, ננסה לתת להם תחושה שיש לי גב חזק וכתפיים רחבות, וכשהם באים להתלונן, אני מקשיבה ומצטערת ויודעת, להשתתף בצער. לפעמים אמהות נותנות עצות, נותנות ביקורת, ויכלת לעשות אחרת, אז למה שיבואו להגיד להם? אז דרך התגובה הנכונה. אז הנה, האימא לה של ירמיהו. תת זין, פסוק תת.
אבל זה לא, אני מעבר, כאילו חדל שנולדתי.
כל כך הוא סובל. תראו, זה מאוד מעניין, כאילו הצירוף של הכנות שאנחנו מוצאים בכתבים, אין בתנך ואין בחזל, הרבה כנות, ולא רק צריך לאהוב את החיים וזה לא ראוי לדבר ככה, כמו שאנחנו לפעמים מפחדים לנהוג בכנות. אפילו משהו שהוא לא בפרקים שלנו היום, שגם ירמיהו וגם דניאל אמרו, קראו לקדוש ברוך הוא לא בשלושת הכינויים שמשה רבינו קרא לקדוש ברוך הוא, אלא הגדול, הגיבור והנורא, אלא אמרו, אנחנו לא אומרים הגיבור, אחד הוריד את הגיבור, אחד הוריד את הנורא, כי היה נורותיו והיה גבורותיו. זה משהו שהיינו ממש מפחדים, כביכול להתלונן לקדוש ברוך הוא, באופן שאנחנו מקצרים פסוק מהתנך, אבל יש בזה, אין עליהם ביקורת של חזל, יש בזה כנות. אני לא יכול להגיד משהו כשאני רואה בעיניים הפוך מזה. אז ככה גם העניין הזה של למה ילידתיני, זה לא נראה לי כפיות טובה על זה שאני נולד. זה בכנות, הרי בסוף אנחנו מאמינים בחיים הארוכים של הנשמה, גם לפני הלידה וגם אחרי המוות, יש חיים מאוד ארוכים לכל נשמה. ופה, בקטע הזמן הזה, אנחנו באים למלא תפקיד. העולם הזה יש בו הרבה צער והרבה כאב, כמו שמבואר במסילת ישרים פרק א', אנחנו באים לעשות תפקיד. כשירמיהו אומר, אבל אני לא עושה את התפקיד שלי, כי לא שומעים לי, אני סובל. אנחנו מוכנות הרבה להתאמץ, אפילו לסבון בשביל לראות בסוף את התוצאות של המעשים שלנו, אנשים הולכים לגור בהתיישבויות חדשות, בגבעות, בלי חשמל, בלי מים, והכל, הם סובלים, למה אתם סובלים? כי אנחנו מאמינים שאנחנו נראה עוד, ויישוב הארץ ייצור פה המשך הגאולה. אבל כשהוא אומר, אני, כל ההשתדלות שלי ואני רואה תוצאות הפוכות, שכל האנרגיה שלהם זה רק להתנגד אליי, אז באמת בשביל מה נולדתי?
הוא מגיע למצב דומה.
אני ככה, מה שנקרא, מסתובב לי בראש סיפור מחזל, אני לא יודעת למצוא את זה, אבל בטח שמעתם, איזה אישה זקנה, הלכה לאחד החכמים, ואמרה לו, אני רוצה כבר למות, אני לא מרגישה טעם במה שאני אוכלת, די. אז הוא רוצה לעזור לה למות, כי היא רוצה למות, היא כבר זקנה. אז הוא אמר לה, אוי, איך את מדברת, רוצה לעזור לה. אז הוא אמר, בוא נראה את סדר היום שלך ונראה מה אנחנו יכולים לשנות בשביל להגיע למטרה ממש, אימון, נכון? קואוצ'ינג. אז מה את עושה? אז היא אמרה, כל בוקר אני הולכת לבית כנסת. אז הוא אמר לה, שלושה ימים אל תלכי לבית כנסת, והיא נפטרה. אז אנחנו רואים דרך הסיפור הזה שכאילו אין פחד מהמוות, ואין איסור לרצות למות, או לרצות לא להיוולד. אולי אם היא הייתה באה אליו כי כבר נמאס לה מכאבי השיניים, הוא היה אחרת מתייחס. אבל כשאומרת, אני כבר זקנה מאוד, סבתי, הספיק לי, הוא עוזר לה להגיע למטרתה בדרכים המותרות. הדרכים האסורות זה לקרב את מותה בידיים, אבל דרך עצה, עצה זה לא דבר אסור. מצאתי את זה בספר האגדה, ואם אתם רוצות לחפש את זה, לפי המפתח משהו, אפשר אולי שם. טוב. בשביל לנחם את ירמיהו שמרגיש למה הוא נולד, ובשביל לנוד לו, לחמול עליו ולשאול לשלום לו, אני רוצה רגע לעשות הפסקה ולקרוא שיר שהוא יפה, פשוט אסתטית, שכתב דביר שר, פרסם בעיתון בשבע לכבוד יום ירושלים, ובשיר מזכיר את ירמיהו. אז אנחנו יכולים בזה להגיד לירמיהו, היה לך מאוד קשה בדורך, מאוד קשה במציאות הזאת שאתה סובל וכולם מתנגדים ומקללים, אבל תראה לדורות איך שאנחנו לא שוכחים אותך. חושבות בירושלים בזמן של גאולה לומדות ירמיהו, וגם בעיתון נזכירו אותך. אז אני קוראת לכם את השיר הזה שאני אהבתי אותו. אהלן ירושלים, מה נשמע ומה שלומך? זה אני הקטן שכותב לי יום חגך. רק טיפה קשה לי לשלוח ברכה, וזה לא בגללך, אל תהי נבוכה, שבמקום שמחה יוצאת לי הנחה, ותחושה מעיקה במיוחד של איכה. כן, ברור לי שצריך להסתכל על חצי הכוס המלאה, ובאמת אנחנו חיים בתקופה מופלאה. את כבר לא יושבת בדד, רבתי עם, הגלות היא מזמן זיכרון מאומעם, תענוג מרומם לבוא בשעריך, לראות זקנים וזקנות יושבים ברחובותייך, ופרקים הומים בילדים משחקים, ובגרים חופרים יסודות ודופקים, בונים, סוללים, מצמיחים גורדי שחקים, וכל טוב הארץ ממלא את השווקים. והמולה של עיר חיה בכבישים השוקים, אם כי אנחנו רואים במיוחד את הפקקים. אז סליחה מראש, ואולי אני צריך קבן, אבל יכול להיות שככה היה גם ערב החורבן? שומעת ירושלים, מה קורה וזה, משהו כרבד יושב לי בחזה. שנייה, אל תתנפלי עליי, תני לי להסביר. זו לא את, זה אנחנו. את אחלה של עיר. אבל החושך והאור יותר מדי מתערבבים. את עיר של שלום, ואנחנו כל הזמן רבים. את עיר הנצח, אנחנו שואלים מה יהיה הסוף. את כלילת יופי, אני, יש לי לאן לשאוף. ובזמן שאנחנו כמהים לביאת הגואל, בלב בירתנו אסור להגיד שמע ישראל. לא תמיד מותר לעלות לרגל, אסור בתכלית האיסור להניף את הדגל, ושוטרים מתנפלים על מי שקוראים ומשתחווים, אלא אם עושים את זה לפני הערבים, שמניפים בך דגלי פלסטין וחמאס, עושים את כבודך למשיסה ולמרמס. סליחה על הדימוי, אבל זה כואב לי כמו פיסורה, שהממשלה שלי רוקדת לפי החליל של מועצת השורה. המשילות מתפוגגת, השלטון היהודי נדחק, ואיה רבי עקיבא, שיראה זאת ויצחק. תראי ירושלים, חוברה לה יחדיו, אבל כל הזמן מנסים לחלק אותך, אפילו עכשיו. נכון, כדי לבנות מחדש חורבה אחרי חורבה, צריך לחבק ולהרבות אהבה. אבל האהבה הגדולה, כפי שכתב רבינו, אסור בשום אופן שתסמא את עינינו. כי נכון, נחרבת בגלל שנאה איומה ויוקדת, אבל עוד לפני כן נחרבת בגלל מציאות מושחתת, בגלל שרים סוררים, בגלל אבגו מנופח, בגלל משפט מפואר שהפך למספח, בגלל זהות יהודית שנשכחה מן הלב, בגלל צבא ששכח מי אויב מי אוהב, בגלל החלת מתים באופן אקטיבי, בגלל פולחן לאליל פרוגרסיבי. אז כן, נכון לגמרי ברור ששנאת חינם זה בהחלט יותר חמור, אבל אני הצעיר באלפי מנשה, למענך ירושלים לא אחשה. ואיך אעמוד ואשתוק ואסכים, כשבמקום נעליים תופרים בך תיקים? את רואה ירושלים, הכל מתערבב, שמחה ועצבות, וכואב לי הלב. ואני מביט, אולי על רקע המציאות המחפירה, אראה פתאום את ירמיהו בחצר המטרה. מתוך הסער והתנבא בכל דואך, מנעי קולך מבכי, יש שכר לפעולתך. ושבו בנים לגבולם, והם צוחקים ובוכים, שבנו אלייך. עכשיו, איך ממשיכים? שבנו אלייך ובלב מועקה. ואני נאנח ויודע, יש עוד דרך ארוכה. אז מזל טוב ירושלים לחגך המרהיב, ואם יש כאלה שעדיין מעדיפים את תל אביב, אל תדאגי, זה זמני. אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
יפה.
נכון? ממש. לא ידעתי למה תלשתי את זה מהעיתון. ידעתי שזה מה שאני רוצה לשמור לעת מצוא. אז הנה הגיע. הגיע את מצוא, מישהו רוצה לצלם לעתיק. בואו נמשיך.
הוא בכלל
כותב יפה. כן, כן, כן. אבל פה זה באמת הכישרון שלו מובע, אפילו בחרוזים. לא, לא הבנתם שאני בעד עלייה להר הבית, חס וחלילה. צריך לכאוב את המצב בהר הבית. מפה, מלמטה. טוב. פרק ט"ז, פסוק ט'. כי כה אמר השם צבאות אלוקי ישראל, הנני משבית מן המקום הזה לעיניכם ובימיכם כל ששון וכל שמחה, כל חן וכל קלה. מה נגיד לעינינו ובימינו חוזרים כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה. לעינינו, בימינו, ברגלינו הרוקדות, בידינו האוחזות זו בזו במעגל, בריאותינו המתנשמות, נשימות של קצב של מאמץ פיזי. באמת, איזה דבר גדול זה. מה שהיה פעם חזון רחוק, מה שהיה נבואת פורענות, יש לכם עוד חתונות עד י"ז בתבוז, נכון? אני חושבת שכולנו יש לנו איזה הזמנות מחכות, ואני עוד הערב בעזרת השם. מפה בתשע וחצי הולכת הביתה, מתלבשת, ונוסעים לחתונה של שכנים.
כן,
אני אקח
אותך?
מה?
שאני אקח אותך?
לא, בעלי לוקח אותי. ומרים, את מוזמנת גם. טוב, שכנים, כן, שכנים מקומה שלוש, נדבר. כן. חשבתי על איזה וורט, וורט שאתם יכולים להשתמש בו חתנים וקלות וכולי. למה כתוב בסדר הזה כל ששון וכל שמחה, כל חתן וכל קלה? האם לא היה יותר נכון לכתוב כל חתן וכל כלה, כל ססון וכל שמחה, קודם הם מתארסים, הם נהים חתן וכלה, ואז מוצאים מולה, מזמינים תזמורת, ואז יש כל ססון וכל שמחה. האם זה לא הסדר?
כן, זה הגיוני יותר.
הגיוני? אז למה זה כתוכה? ססון, שמחה, חתן, כלה. שאלה מובנת, נכון? נראה לי שיש פה מסר מאוד עמוק. טכנית, טכנית, קודם יש ירוסים, ואחר כך יש את המסיבה, או כמו שהם קוראים לזה הצעירים. קודם יש הצעת נישואים, ואחר כך יש קצת אירוסים עם די-ג'יי או אורגניסט. בסדר, אבל זה באופן הטכני. אבל באופן ליבי, כשאנשים באבל ולא מאמינים בחיים, הם לא רוצים להתחתן ולהמשיך את החיים. רק כשיש ססון ושמחה יסודיים, רק כשאתה רואה בטוב את החיים, אתה רוצה להרחיב אותם דרך זוגיות ודרך הורות. לכן ירמיהו מעדיף את ההסתכלות הפנימית, ואומר לנו כל ססון וכל שמחה, כל חתן וכל גלקלה. יוד, אנחנו ממשיכים באותו פרק, תת זין, פסוק יוד. והיה כי תגיד לעם הזה את כל הדברים האלה, ואמרו אליך, על מה דיבר השם עלינו את כל הרעה הגדולה הזאת, ומה עווננו ומה חטאותינו אשר חטאנו להשם אלוקינו? ואמרת עליהם, על אשר עזבו אבותיכם אותי נאום השם, וילכו אחרי אלוהים אחרים, עבדו והשתחוו להם, ואותי עזבו ואת תורתי לא שמרו. ואתם הראותם לעשות מאבותיכם. אני עוצרת באמצע פסוק, ואני שואלת, מה יותר גרוע מזה? בפסוק הקודם כתוב, את התורה לא שמרו, זאת אומרת, עזיבת התורה. וחוץ מזה, את השם, זה לא ש... תגידו, יש אנשים שאומרים, אני מאמין, אני מדבר עם השם, אבל לא דרך ההלכה. כאילו, דתיות לא הלכתית. אתם יודעים, היום יש את הכל, הכל. לא, גם אותי עזבו, ואת התורה לא שמרו. ומוזכר שם עבודה זרה. מה יותר נורא מזה? למשל, אנחנו יודעים שכל מצוות שנביא אומר עליך, תעבור עליהם לצורך שעה, אתה חייב לשמוע בקולו חוץ מעבודה זרה. חוץ מעבודה זרה זה הבסיס. אז אני מסתכלת עוד פעם על הפסוק הזה, פסוק מיוד, מיוד בדילוגים. ואמרו אליך, על מה דיבר השם עלינו את כל הרעה הגדולה הזאת? ואמרת עליהם, אשר עזבו אבותיכם אותי, וילכו אחרי אלוהים אחרים, ויעבדו. ואתם, הגעתי ליוד ב', הראותם לעשות מאבותיכם, והנכם הולכים איש אחרי שרירות ליבו הרע, לבלתי שמוע אליי. מה פה עוד יותר בפסוק יוד ב', מה פה, יש לך טישו עינתי?
כן, שמעתי.
יופי. מה פה עוד יותר גרוע מהמתואר בפסוק יוד א'? אני שואלת אתכם. איזה דרך יפה להגיש טישו, יישר כוחך.
בשמחה.
יש צורך לחזור על השאלה, או שזה מובן?
במה אדון
שם,
זה לא
ש... זה
מוכח,
שזה
הדרך
הכי קצר. האם זו תשובה לשאלה, במה הפסוק י' ב' מתאר רוע עוד יותר גדול מפסוק י' א'? זאת השאלה. כתובה יעבדו והשתחוו להם, עבודה זרה, את התורה לא שמרו, ואתם הראותם לעשות מעבודתכם, פסוק י' ב', ומה הראותם? אינכם הולכים איש אחרי שרירות ליבו הרע. אז מה, במה זה יותר גרוע?
בזה שהם יותר גרועים
מאבותיהם.
זאת אומרת,
הם
יותר גרועים מאבותיהם.
במה המתואר בפסוק י' ב' יותר גרוע ממה שמתואר בפסוק י' א'?
כי הלב זה המרכז של האדם. אם זה הגיע למצב כל כך קשה,
יפה. אבל בסוף, בפסוק י' מתוארים מעשים חמורים מאוד. המעשים בפסוק י' מאוד חמורים. תרשו לי להגיד לכם אחרי טובה.
אולי זה לא נובע מהשרירות הלב הרע.
כן.
אולי זה נובע מאיזשהו חיקוי או...
כן, כן, כן.
פה זה מתוך הבפנים כבר.
כן, כן. אז אני אגיד לכם מה אני חשבתי. היה תקופות שהיו ויכוחי דת, למשל בספרד, ויכוח הרמב"ן וכו'. בויכוחי הדת היה מה שנקרא קו זינוק שווה, שבו יש אמת, ואנחנו צריכים לברר מה היא. הנוצרים אף פעם לא הכחישו את האמת שבתורה, זה מדהים. אי אפשר להכחיש את האמת שבתורה. הם רק אמרו, אנחנו נבין את הפסוקים באופן כזה שהגואל כבר הגיע, שהמשיח כבר הגיע. או אמרו, הייתה ברית ישנה, אי אפשר להכחיש, אבל על גבי זה יש ברית חדשה. אז היה ויכוחי דת, שאחר כך הביאו בעקבותיהם פוגרומים וכו', אבל בסוף יצאו מאיזושהי נקודת מוצא שבה יש אמת, ונתווכח מה היא, מה היא הדת הנכונה. אבל יש מציאות, ואז גם אם אנשים הולכים אחרי עבודה זרה, ירמיהו התכוון לעבודת אלילים, בנצרות זה היה משהו יותר מעודן, אבל גם הוא נחשב כעבודה זרה. אבל יש מול מה לדבר, לא שמענו, היו ויכוחי דת, אבל פה מדובר שלא מעניין אותי מה האמת, על מה, מה קובע לי? שרירות זה מה, זה כמו שורו הביטו וראו, בסדר? זה כמו מה שהלב שלי רואה, הלב שלי רואה, ואם הוא רע, הוא רואה כל מיני דברים שהוא מפרש אותם לפי דרכו, ואי אפשר להתווכח, אי אפשר לעשות את זה ויכוח איתה.
זה מה זה מרגיש לי.
כן, וזהו, זהו,
זהו,
אין אמת, אין אמת, אין על מה להתווכח. אתה עם הנרטיב שלך, והוא עם הנרטיב שלו. זה מה שעוד יותר גרוע מבחינה מסוימת. אנחנו לא באים לקט רגע לדור. אנחנו באים בשביל לאמץ את כוחותינו לפעול למען הדור, שנבין כמה זה קשה המצב הזה, שכבר אין על מה להתווכח. ואם אי אפשר להתווכח, אז מה אפשר לעשות? אולי להתפלל, אולי להרבות זכויות, מעשים טובים. נראה עוד פעם את אותו עניין באותו פרק פסוקים י' כף, ושם זה כבר באופן חיובי את אותו עניין. באותו פרק ט"ז, פסוק י' כף, אנחנו קצת מדלגים. השם עוזי ומעוזי ומנוסי ביום צרה. אליך גויים יבואו מאפסי ארץ, מקצוות הארץ, ויאמרו, אך שקר נחלו אבותינו, הבל ואין בה מועיל. עשה לו אדם אלוהים והם הלא אלוהים. הנחמה היא שמגלים מה האמת, אבל שבכלל המילים, השיח, ההסתכלות על החיים, זה הסתכלות שיש בה אמת ושקר. עובדה שהם אומרים, אך שקר נחלו אבותינו. ומתוך שזה שקר, זה גם הבל. כן, אני כאילו חוזרת על פסוק י"ט. שקר זה מספיק גרוע כשלעצמו, אבל בכל זאת בואו נבוא ונראה את התוצאות של השקר. קודם כל, מה זה הבל? הבל פה, אין לו קיום. כמו שאני חושבת שמתאים לפרש את הפסוק, שקר אכן והבל היופי. שקר, אישה יכולה להיות מאוד יפה, אבל הפנימיות שלו לא יפה, אז זה משקר. נכון? היא נראית כמו מלאך, תקים אותה, תגיד מלאך הבלה, משקר. הבל זה שהיופי עובר, גם האישה היפה כעבור הזדקנות. זה עובר, הבל, כמו הבל פה. אז ככה גם פה. הבל, השקר בסוף, אין לו יציבות של החיים. הוא הבל, ואין בה מועיל, הוא לא מועיל לנו לכלום. שאומרים, אני שקר לילד כדי שהוא ירגיש טוב, כי הוא מודאג, הוא מודאג מה יהיה ביום הולדת שלו, ואני מבטיח לכל החברים יבואו ליום ההולדת שלך. השקר גם לא יועיל, הילד יודע. אספר לכם דוגמה מעצמי. כשהייתי בכיתה ב', הוריי נסעו לשנה לטהרן, ואני איתם, כי אבא שלי עבד שם בתקופת השח, היו המון ישראלים בטהרן, ובגלל הניתוק מהסבים והסבתות התחלתי מאוד לפחד מהמוות. וכל פעם הייתי מתפרצת בבכי, שאני אמות, שהאום שלי אמותו, שצדקתי, עובדה זה קרה, אבא שלי מת, הסבים והסבתות באמת מתו, והאום שלי לא ידעו איך להרגיע אותי. עכשיו, הם לא אמרו דברים שהם לא מאמינים בהם, כאילו, בואי נאמר, אני לא יודעת איך להסביר לי, אבל בשיח, במקום שהם היו בו, הם לא אמרו לי, יש עולם הבא ויש עולם הנשמות. הם לא אמרו את זה, כי כנראה הם לא האמינו בזה, והם לא חשבו שזו תשובה. אז מה הם אמרו לי? אנחנו לא נמות. אז בכיתי עוד יותר. אמרתי, הם גם ימותו והם גם משקרים. השקר לא מועיל בסוף, כן? אז הנה, ראינו את זה פה בפסוק שלנו. שהגויים, אפילו הגויים, אפילו שאלה שנמצאים הכי רחוק מאפסי ארץ, אחרי, גם הם יודו בכנות שכל התרבות שלהם, שכל אחד רוצה להגן על תרבותו, מה שאבותינו הנחים לנו זה גם שקר, זה גם הבל וגם לא הועיל לנו בכלום. טוב, היעשה לו כף, היעשה לו אדם אלוהים והם הלא אלוהים. בואו נסתכל, אנחנו לא אומרים הוא עשה לו אלוהים כי זה עיב שלו, כי ככה הוא חושב, הם הלא אלוהים. אם הם לא אלוהים, אי אפשר לקרוא להם אלוהים. בסדר? אז ראינו את אותו עניין, מה שנקרא קריאת תיגר על התרבות הפרוגרסיבית, הן בדרך השלילה והן בנחמה של לעתיד לבוא. אנחנו ממשיכות. פרק י"ז, פסוק א', אנחנו פה מגיעים להפטרה שקראנו לא מוזמן, אבל אני לא זוכרת באיזה שבת, אולי אתם זוכרות. לפני חודש, חודשיים בהפטרה. חטאת יהודה כתובה בעת ברזל, בציפורן שמיר, חרושה, זה כמו חרותה, על לוח ליבם, ולקרנות מזבחות תיכם. וואי, זה די קשה. אנחנו בדורנו תמיד אומרים ומדגישים כמה הטוב שבנו הוא נצחי. בחג חנוכה, דבר התורה הכי אהוב והכי מקובל זה להגיד, פח השמן שלא נטמע זה הנשמה שלנו, יש מקום שלא יכול להיטמע, שמה שנתת בי תמיד טהורה היא וכו' וכו'. אבל אנחנו צריכים להבין גם כמה צריך את היראת חטא. כי גם הרע אפשר להתרגל אליו ואז קשה מאוד לצאת ממנו. כמו שכתוב, עשה אדם עבירה ושנה בה, נעשית לו כהתר. אנחנו מסתכלים פה, שוב אני חוזרת לאותו פסוק. חטאת יהודה כתובה בעת ברזל, בציפורן שמיר, שמיר זה אבן כל כך חזקה, כן? חרושה על לוח ליבם. אני צריך להיזהר, וצריך עם כל האהבה תמיד לדעת. חכמים אמרו, יש שתי כנפיים, האהבה והיראה, בספר הזוהר. שני גדפים, כנפיים, ואי אפשר רק באהבה להתרומם או לרומם את האחרים. נמשיך. היי, עד חטא. כה אמר השם, אתם איתי, נכון? אתם ממה הפסוקים. כה אמר השם. ארור הגבר אשר יפתח באדם ושם בשר זרועו ומן השם יסור ליבו. מה זה מזכיר? פסוקי תהילים. אנחנו ממש רואים עוד ועוד תזכורות לדברים שאנחנו מכירים מתהילים. זה היה כערער בערבה. מי שבוטח באדם, לא שהאדם הוא חסר יכולת, אדם הוא מאוד בעל יכולת, אבל אתה צריך להיעזר באדם. להשתמש, בשביל מה נולדת אתה עם, עם חסרונות במקום שלאחרים יש יתרונות, במה את יש לך שתי ידיים שמאליות של החברה שלך ימניות, שנעזר בזה בזו, לבטוח וגיד אני לא צריך את השם, יש לי רופאים, יש לי כסף לרופאים פרטיים, אני מסתדר, יש לי צהל חזק, אני לא צריך את השם. זה מה שגרוע, לבטוח באדם. ארור הגבר שיבטח באדם ושם בשר זרועו, כוח פיזי, ואז ממילא ומן השם יסור ליבו. אתה לא יכול לבטוח גם באדם וגם באשם. לא. והיה כערער בערבה, שני חסרונות. ערער זה מעורער כשלעצמו. בערבה זה כל הסביבה שלך. כאילו אתה גם מקלקל את עצמך, אבל אתה גם מקלקל את החברה. חברה ששוכחת ודיבה שר מהשם, אז לא רק בעיה שלך, אתה משפיע על אחרים, מין מחלה מדבקת כזאת, מין מגפה, והמצב נהיה יותר ויותר קשה, כי ערער בערבה, אתה והסביבה, ולא יראה כי יבוא טוב, ושכן חררים במדבר, חררים זה כמו ניחר גרוני. מה זה ניחר גרוני? יבש, יבש. אתה יבש, במקום בלי מים, אז אין לך עתיד. גם אם עכשיו אתה עוד חי, גם אם עכשיו יש לך עלים ירוקים, אין לך עתיד. ארץ מלאכה, בוודאי, גם מים הם מלוכים, זה לא מי שתייה, וגם ארץ מלאכה, ולא תיושב. לעומת זה, ברוך הגבר אשר יבטח בהשם, ואז והיה השם מבטחו, כן? פירוש חסידי ידוע על המילים בתהילים, השם צילחה. מה אנחנו אומרים על השם, השם צילחה? זה לא מעליב? כאילו אני המציאות המוצקת, הצל שלי זה הדבר הרעי. תבוא שמש מפה, הצל הולך מפה. תבוא שמש מפה, הצל הולך לפה. תבוא שמש מלמעלה, אין צל בכלל. ככה מדברים על השם? אנחנו המוצקים, לא משנה, בן אדם או עץ או בניין, הם עומדים ביום, בלילה, בקיץ, בחורף, והצל, שהוא רק שיש שמש, ובטח לא בלילה, והוא זמני, והוא משתנה, והוא לפעמים דהוי מאוד, לפעמים לא חזק אפילו. הוא המשל להשם? אלא, אומרים בחסידות, השם צילחה, השם פועל כמו שאתה פועל, מולך. בצל, אם אני פותחת יד, הצל שלי פותח יד, זהו. כשאתה נותן צדקה לאחרים, השם יפתח את ידו וייתן לך. מהבחינה הזאת אפשר לקרוא להשם צילך, הצל שלך, לא מבחינות אחרות, כמו שכתוב בספר נפש החיים. כשיש משל, הוא משל באופן מסוים. נגיד, אם הנביא אומר, אני כציפור בודד, אין הכוונה שיש לך כנפיים, שיש לו כנפיים או שיש לו מקור. הכוונה היא שיש ציפורים שלא חיות בלהקות, ותמיד, וככה הוא מרגיש את עצמו בודד מול האב. זה היה תמיד בדבר מה. אז ראינו את השם צילך בפירוש הפסוק בתהילים, וגם פה, ברוך הגבר שיבטח בהשם, וממילא כמו צל והיה שם מבטחו. והיה כעץ שתול על מים, ועל יובל ישלח שורשיו, ולא יראה כי יבוא חום, והיה עליהו רענן, ובשנת בצורת לא ידאג, ולא ימיש מעשות פרי. אז יש לנו פה עץ, שורשים, עלים ופרי. מה אומר כל אחד מהחלקים האלה? אני קוראת מתוך רד"ק. ישלח שורשיו, שאפילו שורשיו שהתפשטו במקום רחוק יהיו על פלגי מים. מה מאפיין את השורשים? הם מתפשטים, הם מגיעים למקומות שאנחנו, אם זאת הרבנית, אני כבר עוברת מקום, והמקום זה לא צריכה לשבת ולקום עוד כך, אז אני יושב פה והיא תוכל לשבת פה. גם מה שאתה לא רואה, אתה יודע. אני לא רואה את השורשים, לא רואה איפה הם, עד איפה הם הגיעו, אבל הם על מים, הם במקום טוב, גם אם אני לא רואה. הביטחון הזה, החיים של הצדיק, אנחנו לא כל יום, אנחנו מרגיש, אנחנו מרגיש היום, איך עבר הטיפול, הרפוא שעבר, אנחנו לא יודעים. אנחנו יודעים, יש לו שורשים שהם תמיד על מים. אני ממשיכה עם הרד"ק. ופרי האדם הטוב, מה זה פרי האדם הטוב? פרי שמוזכר פה בפסוקים, שילמדו בני אדם חוכמתו ומעשיו הטובים. והעלה הוא משל לממונו ואושרו שיהנו בני אדם ממנו. אני שמחה שיש הזדמנות, אחרי שדיברנו על ילדים ועל דוגמאות מתחום האימהות, שיש לנו פה כאילו אמירה כזאת. מהו פרי האדם הטוב? שילמדו בני אדם חוכמתו ומעשיו הטובים. בזה שווים מי שזכתה להקים משפחה, מי שזכתה לאימהות, לאימהות, ומי שלא זכתה. זה בסוף הפרי של כולנו, בזה אנחנו, מה שנקרא, בעמדת פתיחה שווה, נכון? בעמדת זינוק שווה, שכל אחד יכול לעשות מעשים טובים, וממילא הוא יהיה דוגמה. והעלה הוא הפחות חשוב, העלה הוא הפחות משמעותי, והוא גם מצרח, הוא גם מגן על הפרי. העלה הוא משל לממונו ואושרו שיהנו בני אדם ממנו. אנחנו מבקשים את כל הכסף לא בשביל להתפנק, אלא בשביל שנוכל לפעול בו טוב שיהנו גם ממנו. פסוק ת', אבל כשעברתי, בינתיים נסגר לי הספר, אז רגע. פסוק ת'. עקוב הלב, אנחנו ממשיכים, ממשיכים מאיפה שהייתי. י' ז' ת'. עקוב הלב מכל, ואנוש הוא מי ידענו. עקוב זה כמו עקום. אני קוראת גם פה את הרד"ק. הלב עקוב יותר מכל דבר מרמה. עקוב שלום.
איזה שפע, איזה
סליחה. ברוכה הבאה. המקום כבר מחכה לך.
אה, דברי.
מדברת ואת יושבת, בבקשה. עקוב הלב מכל זה כמו מדובר על מרמה.
ואנו שוב ירפאנו.
כי יוכל אדם להראות בפיו ובמעשיו טוב ויהיה ליבו רע. יותר חשוב לב ישר, כי יותר קל לתקן. אמרתי דבר לא נכון, סליחה, אני מתקנת את עצמי, אני חוזרת בי. אבל הלב, קודם כל לדאוג שהמקור לכל יהיה טוב. אני רוצה לדלג ועוד מה עוד, במה לסיים משהו,
לא,
משהו
לא,
מוצלח.
לא
מוצלח. משהו מוצלח, י' ד' י' ד' לא, אנחנו מדלגים. פסוק י' ד' רפאיני השם וארפה, הושיעני ויבשע. מוכר, אבל לא במילים המדויקות, נכון? לקחו חכמינו את הפסוק מירמיהו ושיבצו אותו בסידור התפילה, כשהופכים את לשון יחיד לשון רבים. מה שאנחנו מבינים, שכשמשהו הוא לא נכון בעיניך, אתה לא מרחיב אותו, אתה פשוט מתעלם ממנו. אלא התפילה של אדם על עצמו היא נכונה, וחז"ל רק מרחיבים אותה. כי נכון שאדם ירגיש את צרתו, את מצוקתו, ויתפלל עליה, אלא כמו שאתה מתפלל על עצמך, שגם רפאנו על הזולת. פרק י"ח, פסוק ב'. נתחיל מאלף. הדבר אשר היה לירמיהו מאת השם לאמור, קום וירד את הבית היוצר, ושם אשמיעך את דבריי. וירד בית היוצר, והנה הוא עושה מלאכה על האופניים. ונשחט הכלי אשר הוא עושה בחומר ביד היוצר, ושב ויעשהו כלי אחר כאשר ישר בעיני היוצר לעשות. ויהי דבר השם אליי לאמור, אך היוצר לא אוכל לעשות לכם, בית ישראל נאום השם, הנה כחומר ביד היוצר, כן, אתם בידי בית ישראל. אנחנו מסיימות בניחומים לירמיהו. ראינו קודם פסוקים שירמיהו מצטער שהוא נולד, כל כך קשה לו מול עם ישראל. הוא רואה שאין כאילו, אין תוצאות לכל הדיבורים שלו, לכל הסבל שלו. וכאן אנחנו רואים עוד תוצאה, כן. בסידור התפילות של מחזור יום כיפור של אשכנזים. אולי לא רק אשכנזים, אז תתקנו אותך. יש קיוט כל כך ארום. הנה כחומר ביד היוצר. ירמיהו ממשיך ומלווה אותנו ביום הקדוש ביותר בשנה, ביום המרומם ביותר בשנה. ודורות אחרי שהוא כבר לא היה בעולם הזה, נכתב קיוט. ולדורות עד אין סוף נאמר הקיוט. הנה כחומר ביד היוצר, כן, אנחנו בידך. אנחנו אומרים ומדמיינים ירמיהו לעוצמות של הדור ההוא. היה צריך לא רק לדמיין, השדור אמר לו, אמר לו, לך לבית היוצר, תהיה שם. איך אנחנו הולכות לפעמים לחוצות היוצר, לראות כל מיני אומנים עובדים עם האופניים והקרמיקה? לך ותראה, ותראה איך, אם זה לא יוצא טוב, היוצר משחית את זה בשביל. טוב, עושה דברים נהדרים מקרמיקה, נהדרים. והוא משחיל בשביל לעשות אחרי יותר טוב, מה שנקרא, בואו נחיה מתוך יראת שמיים, ומזה לכל שאר המעלות הטובות. תודה רבה.
תודה רבה.
תודה רבה.
אני מציע שנאסוף את הספרים, כל אחד למקומו, כדי שלא נתבלבל. מרים רוצאת יותר מספר אחד, כי מרים הבאה יש שניים או שלושה ספרים. אני חושבת שיש תנ"ך צבאי שהיה של מרים, כן, 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 כן. חטיבה 7. אני לא חושבת שזה של מרים, זה שלה.
יכול להיות שזה שלנו, כן.
חטיבה 7 שלה.
לא, מה שאני
אמרתי,
זה
בטוח. שאולי, מה?
ושאלי? ושאלי? וואו, טוב.